אז אני שוב איתכם, ואיתי פה באולפן שולמית באומן, שהיא בת קיבוץ אמיר, והיא מתגוררת ויוצרת ביפו, קרמיקאית, מרצה בחירה במכון הטכנולוגי בחולון, היא גם עוצרת גלריה של בית בנימיני, ובעבר היא אפילו ניהלה את אגודת אומני קרמיקה בישראל, והיא בעבר גם הייתה חניכה שלי. אז זה ברור לכם שאני מאוד שמחה וגאה לראיין אותה פה, ויחד איתה רונית לצר, לצר, קרמיקאית, גרה במודיעין, מרצה במחלקה לעיצוב תעשייתי בשנקר, היא מנהלת את בית ספר לאומנות הקרמיקה ולימודי תעודה בבית בנימיני, ושלום לכן יקירותיי. ובעצם התכנסנו פה קודם כל לרגל תערוכה שהולכת לקרות. אז לפני שנתחיל בתערוכה, שלומית, ספרי לי איך את בכלל הגעת לקרמיקה. טוב, אני יודעת שזה בתורשה, אנחנו חיים פה באזור, כולנו מכירים את טולי ואילנה באומן, וזאת ביתם, אבל זה לא בהכרח הכיוון היה קרמיקה, נכון?
נכון. זה דווקא שאלה שמזמן מזמן לא חשבתי עליה, כי זה מחזיר אותי לילדות בקיבוץ אמיר, וזה די מפתיע אולי להגיד שפעם בקיבוץ היינו צריכים לבחור חוג או פסנתר או מחול. אבל אני רציתי קרמיקה. ובאמת, ובתור נערה התחלתי ללמוד. אני חושבת שגם הקשר עם אמא שלי היה חלק מהדבר הזה, שהיא לימדה בתוך המחלקה לקרמיקה בבית ספר לאומנות בתל חי, ולאט לאט כמות השעות שהייתי שם גברה, עד שנדמה לי שבשנתיים האחרונות בתיכון, כבר יום שלם בעצם לא הייתי בלימודים.
לא היית
נכון, אני, לא הייתי בלימודים, את זוכרת.
לא, למען הגילוי הנאות, העובדה ששלומית לא הייתה יום בלימודים, זה לא היה איזה, אני לא יודעת, איזה דבר נורא נורא, מכיוון שכל הלימודים שלה הייתה מצטיינת. אז היא לא הייתה יום בלימודים, למדה ערבית, למדה מתמטיקה, למדה, כן. ולכן אני שואלת, למה דווקא הלכה לכיוון הקרמיקה?
אני חושבת שזה פשוט מאוד משך אותי, ויש משהו קסום בחומר הזה, ויש משהו עם, קשה מאוד להסביר את התחושה כשיושבים ויוצרים בסטודיו, תחושה של יצירה בתוך מקום שיש בו היבט מאוד מאוד בסיסי, מאוד מאוד ארצי, חומרי.
מחוברת לאדמה?
במובן מסוים, אולי זה איזשהו סוג, באמת זה איזשהו סוג של עיבוד לעולם הזה של חקלאות, ואיזשהו סוג של מטאפורה לקשר לאדמה, וגם לקשר לתרבויות קדמות, אבל גם לעולם מאוד מאוד עכשווי. ובעצם אחרי התיכון, עם הפסקה קצרה של הצבא, אחר כך מצאתי את עצמי גם בנסיבות די מוזרות, זה לא היה בתכנון, אבל במחלקה לעיצוב קרמי בבצלאל. ומשם כבר זה היסטוריה.
רבית, ואת? איך הגעת לקרמיקה?
אני הייתי רחוקה מאוד מכל מה שקשור לאומנות, ואחרי הצבא ראיתי מישהו עובד על הגלגל, וזה פשוט הקסים אותי. וחיפשתי מורה להגיע אליה, הגעתי אל קרמיקאית ותיקה, עדי אהרונוב, ואחרי 3 חודשים היא אמרה לי, מה אם להירשם לבצלאל? והיא עזרה לי להכין תיק עבודות, והתקבלתי, והיה לי מזל גדול. זה מה שאני עושה מאז. היה לי מזל, כן.
את רבית אני לא מכירה, אבל שלומית משתייכת לאלה שכבר אנחנו, כמעט כל תוכנית נופלת לנו מישהי כזאת, שאת יודעת, אלוהים לא היה קומוניסט, לא חילק שווה, שפך עליה ים של כישרונות, ואני הייתי צריכה לברר למה היא בחרה דווקא במסלול מסוים ולא במסלול אחר. עכשיו לגבי התערוכה שלכן. אני מבינה שזה שתי תערוכות נפרדות שהחלטתן שאתן מציגות אותן ביחד. אז רבית, ספרי לנו על התערוכה שלך.
אוקיי. התערוכה שלי בעצם תערוכת המשך לתערוכה שהצגתי בגלריה פריסקופ בתל אביב בשנה שעברה. קוראים לה דרך הרס, וזו תערוכה שממשיכה רעיון, או בעצם תמה מרכזית שמתעסקת קודם כל, שאני עוסקת בה לאורך השנים, שקשורה לבית, למרחב הביתי, אבל בתערוכה הזאת קורה משהו אחר. זו תערוכה שהגיעה בהמשך לאיסוף אינטנסיבי של חומרים מצולמים שקשורים באירועים שקורים וקרו במזרח התיכון, הרבה מאוד בעזה, שקשורים במבצעים.
זה מעניין ש... איך מחברים את הקרמיקה גם לעזה. להיות את לגמרי אקטואלית.
החומר הקרמי הוא המדיום המרכזי שאני עובדת איתו, הוא בסך הכל חלק מאוד משמעותי בתוך, אני מדברת על החיבור, על השאלה שלך איך זה מתחבר לעזה, זה מתחבר לכל דבר. זאת אומרת, העבודה, אם אני לא מדברת רק על העבודה שלי, אבל החומר הקרמי את יכולה למצוא מעבודה תעשייתית לגמרי, לעבודה שקשורה לעבודות שימושיות ועל עבודות קונספטואליות. זאת אומרת, זה חומר שעולה...
זאת אומרת, מה שאת חושבת ואת רוצה להביע, את יכולה להביע בקרמיקה. כל מי שעוסק בקרמיקה ויש לו מה להגיד, הוא יכול להגיד את זה דרך הקרמיקה, את אומרת.
זה עוד חומר. דרך החומר הזה. זה עוד אמצעי להעביר באמת רעיון, שיכול להיות רעיון מושגי ויכול להיות שימושי. זה חומר מאוד מגוון בסך הכל. אבל התערוכה שלי בעצם מתייחסת, היא לוקחת את המרחבים של הבית דווקא למרחבי הרס שלהם, למקומות שהבית כבר איבד את המשמעות שלו בתור מרחב מגונן, או באופן שאנחנו תופסים את הבית כמקום שמשרה ביטחון. והתערוכה הזאת מאוד התחברה גם בזמן שהצגתי אותה למה שקרה ועדיין קורה בסוריה, באותם מרחבים של הרס. תוך כדי תהליך גם של מחקר חומרי בתוך החומר עצמו, איך אני מצליחה להביא אותו לגבולות שלו, למקומות שהוא מתמוטט מרצוני ומרצונו.
שלומית, מה עם שלך? אנחנו שם בהרס, סוריה, עזה, בית לא מוגן וכיוצא בכך.
מבחינתי, התערוכה שלי קוראים לה S5. S5 זה שם של חרסית מקומית, ישראלית, שהתחלתי לעבוד בחמר שמבוסס עליה מ-2013.
כבר הייתה תערוכה אחת בתל אביב.
זהו, זאת אומרת, האמת אפשר להגיד אפילו מ-2011, שבעצם ההתחלה של הרומן שלי עם חרסית S5 התחיל ברצון שלי להתייחס לחומר מקומי. ולהפוך את השימוש בחומר המקומי למטאפורה לכל מיני שאלות שקשורות בעיניי למושג הזה, לקונספט הזה. התפנית בעלילה קרתה כשהודיעו לי שסגרו בעצם את המחצבה שקוראת את S5.
איפה היא הייתה?
בצפון הנגב, מכיוון שהמחצבה הזאת, החומר ידלדל משימוש יתר, ולמעשה לא יהיה יותר חומר כזה בכלל. זאת אומרת, מה זה לא יהיה? לא יהיה, כיוון שכל חרסית היא מאוד מאוד מאפיינת את המקום שממנה קוראים אותה, אז למעשה פתאום נחשפתי לרעיון הזה שיש חומר שמתקלה מן העולם. כן. הוא לא אולי.
נפלא מן העולם.
הוא קלה מן העולם.
הוא כבר קלה?
כן, המחצבה נסגרה. אני התעניינתי אצל הספק של חומרי הגם למה הכמות שנותרה, וזה היה משהו בסביבות טון, והחלטתי לרכוש את כל הטון הזה, ובעצם עד היום...
ועשית הדסטארט בשביל לרכוש את גם... הטון.
נכון. בכלל, בשביל
אתה מבין,
להפיק את...
היא עשתה הדסטארט לרכוש טון של אדמה?
כן, של חומר שמתקלה. כן. ובעצם הבנתי שההתקלות של החומר הזה ממשיכה לי מצוין... את הרעיון הזה של השאלה מה זה בכלל מקומיות, והאם יש בכלל דבר כזה, ועד כמה המושג הזה מתעתע בנו, ועד כמה בעצם איך שאנחנו מבינים את המקום בסופו של דבר גם הולך ומשתנה והולך ומתקלה, וגם הגוף שלנו מתקלה, וכל דבר וסוג של מסוים של ערכים. ובכל מקרה, התפנית הזאת בעצם גרמה לי ממש להפוך את זה לנושא של התערוכה הראשונה.
אני, למרות שהייתי בתערוכה, וכבר שמעתי חלק מההרצאה הזאת של מתקלה וכולי וכולי. ואני כל פעם נדמת מחדש איך אפשר לקחת נושא ולהלביש אותו על חומר מהסוג הזה.
על חומר קרמי?
על חומר קרמי, וכשאת אומרת חומר קרמי זה עוד יותר גרוע, למה? כי כשאנחנו אומרים חומר קרמי, אנחנו רואים לנגד עינינו את ספלי התה והקפה, את הקומקומים היפים, את הצלחות היפות. לי יש כלים מאוד מעניינים ששלומית עשתה בראשית דרכה לשמן שמן מלח ופלפל, ולא לכליון עולם ולשייכות למקום וכל מיני שאלות פילוסופיות שאנחנו ממש שקועים בהם היום.
אני יכולה להגיד רק שזה לא החומר, אלא זה מה אנחנו כיוצרות עושות איתו. נכון שקרמיקה נתפסת לפעמים כפשוט כלי בית או כלים סניטריים, כלים סניטריים באמבטיה וכולי.
יש גם רצפות
וקירות. אבל קרמיקה זה בעצם תרבות. ואני חושבת שאפשר לראות את זה בכל תחום. יש את החלק העממי והפופולרי שקהל רחב יודע ומכיר, אבל יש מבחינה מקצועית אפשרות לקחת את התחום הזה ולהפוך אותו למדויק ומטאפורי ובעל הרבה מאוד רבדים של מסר. אבל אני חושבת שדבר שמאוד מאוד יש בחומר הקרמי ואין אולי באחרים זה עומק היסטורי ורובד תרבותי, ונגיע בכל תחומי החיים. וזה פשוט פותח בפנינו שדה מאוד מאוד רחב שאפשר, שמאפשר לנו לעסוק בו דרך הפריזמה והפרשנות שלנו.
אבל אני בכל אופן רוצה להקשות על שתיכן, זה לא על אחת מכם, להקשות בכך שאנשים שבאים לראות את התערוכות, מה התגובות שלהם? כי איפשהו יש איזו ציפייה מסוימת שאולי לא מתממשת, שאולי קשה לתפוס מה שאתם אומרות שמה. או איך, עכשיו שלומית יושבת פה ואת יושבת פה רבית, ואתן שתיכן מסבירות מאוד יפה ומאוד מעניין. אבל אתם הרי לא עומדות בתערוכה ומסבירות לאנשים, תראו, זאת הקונספציה, זה ככה אנחנו רואות את העולם, ודרך זה אנחנו שמות את זה בקרמיקה. איך זה עובר לאנשים?
אני חושבת, שאלה מעניינת. אני חושבת קודם כל ששתי התערוכות הן מאוד מדויקות ברמת הנפש. אני אולי חשבתי על זה אתמול בלילה אחרי שעבדנו שם. מה שהן מכניסות אל תוך לגלריה זה משהו שאנשים מרגישים בגוף קודם כל, בעיניי. בשתי התערוכות, וזה מעלה שאלות, אנשים נכנסים, ואולי דווקא המקום אצל שלומית, לדוגמה, שיש גם כלים שימושיים, או שמישהו השתמש או מישהו יצר, אבל הם כבר שינו את המיקום שלהם, הם מעלים שאלה, הם מסקרנים, משהו שם מיד מבקש קריאה לאיזושהי פרשנות. עכשיו, אנשים עושים את הפרשנות שלהם, או אצלי בעבודה העיקרית שעומדת בתוך החלל, אנשים לוקחים את זה למקום שלהם. הם יכולים לקחת את זה למקום של משהו שהם ראו בטלוויזיה, או לתחושה, כשהצגתי את התערוכה, אנשים דיברו איתי על דרום תל אביב שנהרסה. זאת אומרת, אני חושבת שיש פרשנות של האומנית או של היוצרת,
ואת הקריאה. מפרשים.
כן, וקודם כל, שתינו מתעסקות בטקסטים, ויש טקסטים כתובים, אז אנשים שזה מעניין אותם יותר, הטקסטים מצויים. גם באתרים, יש כתבות שנכתבו, יש טקסטים גם מעט בתוך הגלריה, ואני חושבת שבאמת יש משהו בשתי התערוכות שהוא מאוד ישיר, והוא מאוד חזק.
עכשיו, מה הביא אתכם להביא את התערוכה אלינו?
אילנה באומן, המנהלת של גלריה סימן שאלה, היא צלצלה אליי יום אחד.
ולשם שינוי אימא שלך.
והיא אימא שלי. אז היא צלצלה אליי זה יום אחד ואמרה לי, שיבצתי אותך. אז שאלתי אותה, אימא, למה שיבצת אותי?
אוי, כמה שזה מתאים לאילנה, כן.
חשפתי פה משהו. למה שיבצת אותי? אז היא אמרה לי, מה זאת אומרת לתערוכה? אז פשוט...
חוסר כנראה, הברירה.
כנראה הוזמנו. אני הרגשתי שאני כן רוצה שותף או שותפה למין תערוכה כזאת, וגם החלל הוא מחולק באופן
חדרים,
כזה שזה
כן.
ממש משלים טוב. אני פניתי לרבית, ולשמחתי הרבה היא הסכימה להיות שותפה שלי במסע הזה. אז ככה זה עבד.
אז זה קודם כל יופי שהגעתם, כן, אתם יודעות שלפעמים אני מראיינת ואומרים לי, כן, כן, אנחנו מציגים גם בצפון. איפה? אם זה באמת צפון, אז הם אומרות חיפה, ואם זה צפון אחר, זה חדרה. וזה צפון, כן? צפון למה?
אבל אני רוצה להגיד על זה משהו, כי יש תמיד את השאלה של מרכז ופריפריה, אבל למשל, דווקא בשתי התערוכות האלה, המיקום הגיאוגרפי יש לו המון המון משמעות, ואני אסביר, בתערוכה שלי, אחרי שהצגתי אותה בגלריה פריסקו בתל אביב, פנתה אליי דליה מנור, האוצרת של מוזיאון באר שבע, והיא אמרה, בואי נציג את זה בבאר שבע, נחזיר את החרסית לאתר. אז זה מצד אחד, ובתערוכה של רבית, שגם הוצגה בגלריה פרסקו בתל אביב, פתאום והיה שם כן את הדיבור על סוריה, כי כשרבית הציגה זה ממש היה שיא ההחרבה שם של שכונות שלמות, וכשדיברנו על הנסיעה של התערוכה לצפון, אז אמרתי לה, תראי, זה עכשיו יהיה ממש קרוב
לסוריה.
לגבול הסורי, ופתאום זה מקבל הקשר אחר לחלוטין, ולכן למיקום יש המון משמעות, הרבה מעבר לדיבור הזה על מרכז ופריפריה וכל וגם אנחנו אומני קרמיקה, אז אנחנו גם סוג של פריפריה בתוך השדה האומנות, ולכן אצלנו זה פחות...
טוב, אנחנו נדון פעם אחרת בעוד פריפריה אחת שיש לנו.
אוקיי.
אז קודם כל, אני רוצה לומר שהתערוכה מוצגת משבת בשעה 11, בגלריה סימן שאלה בקיבוץ אמיר, שאני חושבת שבאזור הזה ששומעים את הרדיו שלנו, כולם מכירים את הגלריה הזאת, וכולם מוזמנים לפתיחה. ועד מתי התערוכה?
עד החמישי לינואר.
התערוכה תוצג עד החמישי לינואר, אין תירוצים לא לבוא לראות. תודה לשלומי, תודה לרבית.
חיה, תודה רבה.
ואני מקווה שיהיו הרבה הרבה מבקרים בתערוכה.